פרק למתת בפרשת מקץ. לא, מה פתאום למתת? איפה אתה חי? אנחנו פרשת מקץ מזמן. כן, פרשת מקץ למדנו, כן, שיוסף השתלט על מצרים. ההשתלטות של יוסף על מצרים מבחינת התוכניות של יוסף, כפי שראינו מהפסוקים, היא על מנת לתקן את מצרים. כלומר, התפקיד שרואה יוסף לעצמו במצרים הוא להיות גרעין של קודש שישפיע קדושה ואולי גם מוסר במצרים. ואפשר לומר שזה תואם במידת מה את התוכנית שהייתה לאברהם אבינו לפני ההתגלות, הנפש אשר עשו בחרן. זאת אומרת, הרעיון שעם ישראל צריך לחיות, או בני עבר צריכים לחיות בין העמים בתור קהילות קהילות, מה שבגלגול יותר מאוחר יצר את היהדות הקוסמופוליטית. אפשר לומר שיוסף במצרים מביא את השיטה הזאת עד הקיצוניות שלה. מאותה שעה יוסף הופך להיות מי שמשתמש, נכנס לגלגלי התרבות המצרית, חי כמצרי ופועל באופן פנימי כעברי. כן, זאת השיטה של יוסף במצרים, והיא מנוגדת ניגוד גמור וברור לשיטתו של יהודה, כפי שלמדנו אותה, שהיא שצריך להקים את מרכז החיים והקודש בארץ ישראל, ומשם להשפיע על כל העולם כולו השפעה אוניברסלית. אני חושב שהדברים ברורים, אני רק מקצר דברים שהתבררו כבר לפני כן. מה? כלומר, בחרן. אחרי שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אז הוא קיבל נבואה האומרת לו, ויעשך לגוי גדול. כן, לך לך אל הארץ אשר אראך. כלומר, אתה צריך טריטוריה, ועשך לגוי גדול, אתה תהיה אומה, וכאומה וכאומה אתה תפעל בתור ישות פוליטית, כי כל אומה היא ישות פוליטית, והישות הפוליטית הזאת יהיה לה טריטוריה, ומתוך כך ונברחו בך כל משפחות האדמה. כן? כלומר, זאת התוכנית האחרת. כלומר, בעוד שלפני ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו, אברהם ראה כציבור יעד את כל מיליארדי היחידים של האנושות, מכאן ואילך אברהם מקבל תפקיד אחר, והוא לבסס את קדושת המדינה ולייצא את הדגם הזה למדינות אחרות. כלומר, אנחנו מלמדים את האומות כיצד להיות קודש ולא את היחידים. עכשיו, התוכנית הזאת של קדושת היחיד נוסתה על ידי אברהם בכל זאת בחרן, וזה נכשל גם במרכז דין. זה נוסה על ידי יצחק אצל אבי מלך, נוסה על ידי יעקב אצל לבן, ושלוש פעמים זה נכשל. כלל גדול יש בידינו בהלכה, שלוש פעמים הווה חזקה. זאת אומרת שיש חזקה ששיטה זו אינה יכולה להצליח, ולכן צריך לבנות שיטה אחרת. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. כלומר, הוא מחליט שמכאן ואילך הוא לא צריך להיות גר בארץ, הוא תושב הארץ. וישב יעקב, ואז הוא מחליט שמכאן ואילך בונים את מרכז הקודש בארץ ישראל. והדבר המפתיע הוא הופעתו של יוסף בתור רוגזו של יוסף, שמנסה בעצם שיטה שנפסלה, שיטה שהובררה כבלתי נכונה, והוא עוד ביותו בארץ ישראל רצה להביא את אחיו לידי קיום השיטה ההיא, ועל כן דנו אותו אחיו כאדם מסוכן ורצו להורגו. כן, זה מה שלמדנו בפעם שעברה. דנו אותו למיטה, לא הרגו אותו כי אמרו, אם אנחנו נהרוג אותו אז מישהו אחר יקום ויעשה את אותו הדבר, לכן צריך לתת לו את הצ'אנס שלו, נאמר, זה מה שנקרא ונראה מה יהיו חלומותיו. ובסוף כשיוסף יישם את השיטה שלו, יתברר האם הוא צודק או שיטתו של יהודה צודקת. אני רק חזרתי על דברים שאמורים להיות ידועים מתוך השיעורים הקודמים, ואני מקווה שהדברים ברורים. כן. מדוע הרעיון של קוסמופוליטיות יהודית איננו יכול להצליח? כן. מדוע זה לא יכול להצליח? כן, מדוע השיטה הקוסמופוליטית היהודית, שעניינה לקדש את כל יחידי האנושות, איננה יכולה להצליח? התשובה היא פשוטה מאוד. מה זה יהודי קוסמופוליטי באנגליה? אתה יודע מה זה? זה אנגלי בריבוע. זאת אומרת, ויהודי קוסמופוליטי בהולנד, זה הולנדי יותר מכל הולנדי, וכדומה. כלומר, הכוונה הקוסמופוליטית היא תיקון כל העולם כולו. הלכה למעשה זה התבוללות. משום שהתרבות שבתוכה אתה חי, היא בעלת הכוח הפוליטי, ולכן היא גם גוברת על הגרעין הישראלי. מובן? זאת אומרת, להיות גרמני בן דת משה, אז זה בעצם להיות גרמני, בסופו של דבר. אין פטריוט גרמני יותר גדול מהיהודים בגרמניה. כן? ברור. כן. השיטה של מה? כן. מדינה. כן. כן. האומות העתידות להיעלם כגויים ולהיוותר כמשפחות. אתה ודאי זוכר, למדנו בפרק י' אלה בני שם למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם. מה שמבחין בין קבוצה אנושית לשנייה זה שכל משפחה, שכל קבוצה היא משפחה, והתוכן המבדיל בין משפחה למשפחה זה התרבות, לשונותם. כשהם עברו להיות בארצות, כשההבחנה נהייתה טריטוריאלית, נהיה לגוייהם, ישויות פוליטיות. אז הפוליטיקה אצל הגויים עתידה להיעלם, כי הפוליטיקה של הגויים היא שוביניסטית, היא גזענית, היא באה לשלול את צלם האנושיות מזולתם. זה ייעלם. אבל השונות התרבותית בוודאי שתישאר, כי היא העושר הגדול של האדם, ואותה אנחנו נקדש. נכון, וזה מה שנאמר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. נכון, זה מעניין, הגויים יהיו עם השם. כן, יהיה עם השם טורקיה, עם השם סנגל, עם השם קנדה, כן? כל מיני עמי השם כאלה, והיו לי לעם. אז מה יהיה איתנו? מפחיד, מה עם הייחודיות שלנו? אז זה נאמר, יש המשך לפסוק, ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. כלומר, תהיה בחירה חדשה באומה הישראלית לתפקיד חדש. בעוד שבינתיים אנחנו עם השם ויש לנו כהנים, אנחנו, האומות יהפכו להיות עם השם ואנחנו נהיה כהניהם. ואז מה יהיה עם הכהנים שלנו? יהיו כהנים גדולים. ומה יהיה עם הכהן הגדול שלנו? סופרמן. כן. כן. מה אתה אומר?
לא הבנתי מה אכזרי בלאומיות של הגויים.
מה שאכזרי בלאומיות של הגויים זה ההתנקרות, המלחמה. כלומר, ברגע שיש ישות פוליטית מול ישות פוליטית אחרת, בעצם הזר איננו קיים כאדם. לא, זה לא טבעי. זה פרי הפוליטיקה. כי הרי בתוך אותה האומה יש אחווה. למה שהאחווה לא תהיה כלל אנושית? הלאומיות היחידה שיש לה זכות קיום זאת הלאומיות הישראלית, כי היא מלכתחילה אוניברסלית. היא הוקמה מלכתחילה כל כולה לשם תיקון עולם. אז זאת לאומיות כשרה. בסדר?
אז בסוף יהיה פוליטיקה אחת בכל העולם? כאילו פוליטיקה עולם?
אפשר להגיד, כן. טוב, הרב קוק משל כותב בספר אגרות ראייה במכתבו לשי הורוביץ, דע לך שהעולה מכל מה שלמדתי בכל היהדות כולה הוא שעם ישראל איננו עם במובן הרגיל של המילה, אלא שהוא נקרא עם משום שכל הקיבוצים האנושיים המאורגנים מכונים כן. מה שזה אומר הוא שכאשר יתבטל עניין הלאומיות מן העולם, עדיין הקיבוץ הישראלי יהיה בעל משמעות, כיוון שלא כעם הוא מוגדר, אלא הוא מוגדר בקריטריונים אחרים לגמרי, נשמה עליונה שמופיע בעולם הזה. עד כאן זה ברור? לפי זה גם אין מקום לכאורה למושב של מדינת ישראל באום, שהרי נאמר הן עם לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב. אנחנו לא נחשבים בין האומות, לכן אין זה אלא דבר מצחיק שיש לנו נציג באומות המאוחדות. טוב, בואו נמשיך את ענייננו. אני קצת סטיתי מהנושא. בפרק מ' א' נאמר כך, פסוק נון, פרק מ' א' פסוק נון, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. למדנו את זה? לא, לא, לא למדנו. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און. למדנו בשיעורים אחרים מי הייתה אותה אסנת, זוכרים? כן, בת של דינה. אבל פה אנחנו נלמד על דרך מה שהכתוב מוסר בידינו, לא מה שהמדרש מוסר בידינו. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני, כלומר השכיחני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ עוני. אם נראה את שני הפסוקים האלה בלי דעות קדומות ובלי איזושהי מחשבה מספרות שקראנו, מה כתוב כאן? כתוב שיוסף חוגג את העובדה שהוא התנתק מבית אבא והוא מצליח במצרים. מפתיע מאוד. אגב, מה? את כל המעלי יש המשך, ואת? ואת כל? לא, לא את מצרים, עמלי. זה הצער שלו. אין לו יותר צרות. ממי היו לו צרות, תגיד לי? מהאחים שלו, לא? אולי גם מהכלא. אבל בוודאי גם מהאחים שלו יש לו צרות. כן? אז נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, לא רוצה לזכור אותה. והשני אפרים, אפרני אלוהים בארץ עוני. סוף סוף הצלחתי כאן, לא שם. זאת אומרת, שבאותה שעה סבר יוסף, מה? הוא מבכה, לכן הוא קורא לבן שלו על שם מה שהוא מבכה? הוא מבכה גם על עמלו? גם על עמלו שנשכח, כלומר גם על הצרה? אתה לא יכול לקראת באותו פסוק, כל עמלי הוא שמח שהוא שוכח, הוא מבכה איזה... מה? המילה עמל פירושה צרה בעברית מקראית. בסדר? עמל זה דבר כזה, מה? כן, כן, כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף, שלהם לא קשה. עמל זה דבר שיש בו קושי. בסדר? אז כן, כל עמלי זה הצרה. כן, כן. נכון. זה עדיין מותר. כן. מותר ליהודי לשאת את בת אחותו, זה בסדר. זה אפילו מצווה. כן. אבל בואו נחזור לעניין. כל עמלי ואת כל בית אבי, בפשטות, יוסף מציין את העובדה שהקדוש ברוך הוא השכיח ממנו את בית אבי. יש פה פתיחה של נושא שהמפרשים דנים בו. מפני מה יוסף איננו שולח מברק לאבא שלו, לומר, אבא, אני היום ראש הממשלה במצרים. מה? כן, קודם כל אני עדיין בתיאור השאלה. כן? כלומר, יש לנו שאלה, מדוע יוסף לא ראה לנכון לידע את אביו על מצבו? המפרשים עושים מזה הרבה מאוד, עושים מזה חקירה רחבה מאוד. הרמב"ן אומר דבר שהוא מאוד תמוה על פי הפשט. הרמב"ן אומר שיוסף רצה שהחלומות יתקיימו. אני לא יודע, מתי בשביל לקיים חלומות מצערים את האבא 22 שנה? Okay. גם מי אמר לו שהחלומות האלה יתקיימו? אנחנו גם נוכיח ממשך הפסוקים שבאותה שעה יוסף לא חשב על החלומות. מה?
אה? עד שהוא היה הנשיא או
הפקיד
שם,
שנתיים. נכון, ואחר כך עברו 22 שנה עד שהוא פגש את אבא שלו. אפשר להוכיח את זה מהמשך. יוסף היה בן 17 שנה, נכון? כשלקחו אותו למצרים. והוא בן 30 ומשהו, איפה כתוב כאן? איפה זה כתוב? 30 שנה, נכון? בעומדו לפני פרעה. ואחרי זה עברו עוד שנתיים של רעב. לא, לא, אחרי זה עברו שבע שני סבא ועוד שנתיים רעב. סך הכל 22 שנה שלא ראה את אבא שלו. לא, הוא היה בכלא רק שנתיים. או לא, יותר, לא משנה. אבל לא משנה, כל השבע שנים האלה של סבא הוא שני שנים של רעב, זה שחל 9 שנים. במשך 9 שנים האלה הוא לא שולח פעם אחת רמז לאבא שלו שהוא חי. שאלה היא למה? אז בפשטות, יש לו כוונה אחרת, כנראה הוא לא מעוניין לחזור לבית אביו. אם אנחנו נלמד לפי מה שראינו, בעצם, כשיוסף נזרק לבור, היה לזה היסטוריה. כן, אבא שלו אומר לו, יוסף, לך לשכם, האחים שלך מחכים לך שם. הוא מגיע לשכם, רק האחים רואים אותו, זורקים אותו לתוך הבור. מי נתן את ההוראה? כן? איזה ספק כאן מנקר בנפש שלו. לא ברור לו שהוא כל כך מעוניין. אולי הוא סבור שהאחים שכנעו את האבא שיוסף פסול. במיוחד לפי איך שלמדנו את הפסוקים על פי הרשב"ם, שיוצא שבכלל האחים לא מכרו את יוסף, אלא הם סברו שהוא נשאר בתוך הבור ושהוא מת שם, ויוסף איננו יודע שהם רצו להוציא אותו מן הבור. לכן הוא דן אותם כרוצחים, שהוא הצליח להינצל מהם רק בנס. כן, כי עברו אנשים מדיינים, סוחרים, ומכרו אותו לישמעאלים. כן, אבל הוא לא חושב שהאחים יודעים על זה משהו. כן, לפי הפירוש של רשב"ם. אפשר להבין, סתם מבחינה נפשית פשוטה, את הרצון של יוסף להתנתק מההורים שלו. אבל יש עוד משהו. ייתכן מאוד שיוסף חושש מפגישה עם יהודה מסיבות אחרות לגמרי. הוא רוצה לנסות את השיטה הקוסמופוליטית עד הסוף. והקשר עם המשפחה שהולכת בכיוון אחר, הקשר הזה עשוי לקלקל לו את תוכניתו המצרית. מובן? כן. למה? בוא נבדוק. אתה מדבר על פסוקים שעוד לא קראנו. אנחנו נבדוק אם הפסוקים אומרים את מה שאתה אומר. בסדר? אתה מרשה לי לבדוק את הפסוקים, נכון? הבה נראה. מה? אז אנחנו נראה. לכן אנחנו צריכים להמתין בסבלנות לפסוקים הבאים. פסוק הבא. בפרק מ"ב. פסוק א'. וירא יעקב כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? אז מה ראה יעקב? שבמצרים יש משהו שעכשיו מתחיל לצוס, יש שבר, שוברים שם משהו. כן, במקום שבו שוברים, זה המקום שבו ההיסטוריה מתפתחת. יש מקומות קפואים שקופאים על שימריהם, ויש מקומות שבהם יש שבר. שם יש הזדמנות גם להתפתחות. כן. זה הצדקות של יוסף. יוסף הוא צדיק גמור. הוא לא בא אל אשת פוטיפר. הוא נשאר בזהותו העברית. אין שום קלקול אצל יוסף. יוסף הצדיק. מה הבעיה? איזה כיבוד אב יש פה? הרי אבא שלו אמר לו, לך תראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. אז כל זמן שהוא לא יכול היה לראות את שלומך ואת שלום הצאן, הוא לא יכול להשיב לו דבר. אז זה ייקח 22 שנה שהוא יוכל להשיב לאבא שלו. אז זה בסדר, מבחינת כיבוד אב, פורמלית הוא יצא ידי חובה. כן. עכשיו, בואו נמשיך. ויאמר, אז יעקב מרגיש, יש לו הבחנה כזאת. הוא מרגיש שבמצרים יש כוחות חיים שכדאי לנצל אותם. ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושיברו לנו משם ונחיה ולא נמות. וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראינו אסון. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה רב בארץ כנען, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחי יוסף והשתחוו לו אפיים ארצה. כן, בצורה קצרה ביותר נעשה המפגש. וירא יוסף את אחיו ויכירם. מה התגובה הראשונה של יוסף? והתנקר עליהם וידבר איתם קשות. למה הוא מתנקר? בפשטות, בגלל שהוא לא רוצה קשר איתם. קשר עם אנשים כאלה? לא מעוניין, לא רוצה. והוא אומר עליהם, מה הנה, באתם והוא אומר, צקנה, נשבור אוכל. והיה כי יוסף את אחיו, והם לא הכירו. פתאום, ניצוץ, הסימון נופל, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. סימן שעד עכשיו, הוא לא זכר. הוא הפשט סדר הפסוקים שלא כרמב"ן, שרק אחרי שהשתחוו לו עשרה אחים, רק אז נזכר בחלומות. סימן שעד אז החלומות היו גנוזים. אבל על מה דיברו החלומות? כמה כוכבים משתחווים לו? 11, נכון? 11 כוכבים משתחווים לו. וכמה הוא רואה כאן עכשיו כוכבים? 10. חסר אחד. אז פתאום הוא מתמלא חרדה עבור הכוכב ה-11, שהוא אחיו בנימין. עיין בפרשת וישב. אם כן, ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם. ואז יש פה איזו שאלה גדולה, מה יהיה עם בנימין? מה הם עשו לבנימין? כי הרי אם הם היו מסוגלים להרוג אותו, לך תדע מה הם עשו לבנימין. ויאמר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. מהי ערוות הארץ? לפי זה מצרים היא ערוות הארץ. למה משמשת הערווה בגוף? לפריה וריביה. זאת אומרת שמצרים היא החלק שיפרה את העולם כולו. או יותר נכון, זה המקום שבו צריכה לעבור ההפריה על מנת להוליד את עם ישראל. יוצא לפי זה שהאחים פה דומים לגרעין של הזרע שבא להפרות את מצרים, ממצרים תצא תקנת העולם כולו. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוצאים מישהו מתוך מישהו? בלידה. יוצא לפי זה שמצרים היא הערווה, ומתוכה צריכה לצאת האומה הישראלית. וזה בא לומר לנו עד כמה מצרים הייתה תרבות גדולה. כמה כוחות חיים גנוזים היו בתרבות הזאת. וזה בעצם מה שאומר יוסף, לראות את ערוות הארץ באתם. יש לו אינטואיציה שמצרים היא הערווה. הוא עוד לא יודע באיזה אופן זה יצא אל הפועל. כן.
אבל במצרים הם טמאים, יש להם עבודה זרה, זה צייר תומש.
נכון.
אז איך, לא יודע, כוחות חיים, אבל כל כך...
נכון. יש כוחות חיים באותו מקום מלא עבודה זרה ותומה. והרי היה שהקדוש ברוך הוא לשם הוריד אותנו. יש אפילו ביטוי מדהים בפרשת כי תצא. לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. איך הם התנהגו? כן? צריך להגיד להם תודה. על מה צריך להגיד להם תודה? להגיד להם תודה על זה שנולדנו מכוחם. כן? מצרים זה התשליל של עם ישראל. בואו. אתה רוצה לדעת מה זה עם ישראל? תסתכל על מצרים, תוסיף מינוס, תדע מה זה עם ישראל. בסדר? לא. הלאה. ויאמרו לו, ויאמרו אליו, לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל, כולנו בני איש אחד אנחנו, כלים אנחנו, לא עבדיך מרגלים. ואומר אליהם, לא, קרבת הארץ אתם לראות, ויאמרו 12 עבדיך, אחים אנחנו בני איש אחד, בארץ כנען, והנה קטון, את אבינו היום, ואת האחד איננו. ויאמר אליהם יוסף, הוא אשר דיברתי, עליכם לאמור, מרגלים אתם, בזאת תיבחנו. אחרי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. כלומר, מה התוכנית פה של יוסף? הוא רוצה להציל את בנימין מן האחים. אז הוא משתמש בטריק פה. אתם מרגלים, כדי להוכיח את מה שאתם אומרים, תביאו את האח הקטן. יגיע לכאן האח הקטן, יוסף יעשה את הכל כדי להפריד אותו מן האחים. כן. נכון, אתה צודק, זה באמת טעות לומר את זה. זה מחשיד אותם עוד יותר, נכון? וזה מה שאמר להם יעקב, למה אמרתם לו? נכון? אותה קושיה שאתה מקשה, יעקב אבינו כבר הקשה. אז כן, זה קושיה טובה. הקושיה היא, למה כדי להצדיק את עצמם הם צריכים להגיד שהם 12 אחים? מה הם מרוויחים מזה? מה הם רוצים להגיד בזה? אז באמת יעקב אבינו הקשה על זה, ולא מצא תירוץ. אז אם יעקב אבינו לא מצא תירוץ, אני גם כן לא אמצא. אה? אבל הם לא יודעים מי זה יוסף, הם רק עכשיו הגיעו. הם לא יודעים מי זה האיש הזה. סתם הגיעו לבן אדם שמחלק חיטה.
לא, אבל הם לא יודעים שיוסף הוא אח שלו, אבל הם ידעו בגודל במצרים.
איך הם ידעו?
הם ידעו, אבל מי אתה עומדים
בתורת? נו, אז בינתיים סיפרו להם שהוא אדם גדול. אז מה מועיל להם בזה שהם אומרים 12 אחים? ואז מה? אבל בשביל מה להם להגיד? שיגידו את האמת. אה, יפה.
נותן להם יותר
חיטה. יכול להיות, לא יודע. טוב. שילחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם יאסרו ויבחנו דבריכם האמת איתכם וימלוך היפרו כי מרגלים אתם ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא, אם כן אם אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם. ואתם לכו אביו שבר אהבון בתיכם ואת אחיכם הקדות אביו אליי ויאמנו דברכם ולא תאמו אותו ויעשוכם. ויאמרו איש אל אחיו. הפסוק הזה הוא פסוק מפתח. ויאמרו איש אל אחיו. אבל אשמים אנחנו על אחינו. באיזה שפה הם דיברו? בעברית. ביניהם דיברו עברית. ויאמרו איש אל אחיו. אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. מי הוא האח שעליו הם מדברים? הם מדברים על יוסף. ויען ראובן אותם. עכשיו, יוסף מבין את מה שהם אומרים או לא? הם מדבר עברית, נכון? הם לא יודעים שהוא מדבר עברית. כן? איך פסוק כ"ג אומר? והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בין אותם. אבל יוסף מבין את מה שהם אומרים. פסוק כ"ב. ויען ראובן אותם לאמור. הלו, אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד ולא שמרתם. וגם דמו הנה נדרש. איזה דם? הם חושבים שהוא מת הרי. הרי הם לא הוציאו אותו מן הבור. אז הם משוכנעים שהוא נהרג בבור. לכן ראובן אומר, וגם דמו הנה נדרש. יוסף איננו יודע מה הם חושבים עליו. כשהוא שומע שהם אומרים, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. על מי הוא חושב שהם מדברים? על בנימין. הוא מסופק, האם מדובר עליו או על בנימין. תראו את התגובה של יוסף בפסוק כ"ד. ויסוב מעליהם ויבק. למה הוא בוכה? על בנימין. מה? כן? הוא לא יודע. אבל הוא
יודע שמדבר עליו.
למה? אם בנימין לא נמצא? אם בנימין לא נמצא, זה יכול להיות... ברור שזה לא מבורר, הוא רוצה לברר.
לא,
תביאו את בנימין לדע, כן, מה אתה
אומר? רש"י אומר לפי שהוא מתחרטין, לא...
כן, זה פירוש אחר. לפי רש"י הרי הם מכרו אותו. אז זה כל הפירוש שאמרתי הוא בלתי אפשרי. לפי רשב"ם, זה לא הם שמכרו אותו, הם חושבים שהוא נהרג, לכן זה מובן שהוא חושב שמדובר על בנימין, כן. לא, איך הם ידעו?
חזר אחד מהם לנביא הרי...
נו, וראו שהוא לא בבור. אז חשבו ש... אם הוא לא בבור, זה סימן שחיה רעה אכלה אותו.
הוא אמרו שיש לנו, אנחנו 12.
נכון.
למה
הוא
שאל על
האחר 12? הוא אמר, האחד איננו, הוא אמר, האחד איננו. והקטון, תבינו. אז על האחד שאיננו, הוא לא יכול להגיד להם להביא אותו.
הרב, הוא אומר, אבל הנה הקטון, תבינו היום.
נכון.
אז נופל.
הוא רוצה לברר, האם הם משקרים או לא. יאמנו דבריכם. ליוסף גם כן יש ספק, כן. כן, הוא האח הגמור, הוא מצד אמו. כלומר, הוא אחיו מאמו, ולכן הוא סבור שמן הסתם אותה עוינות שיש כלפיו, יש גם כלפי בנימין. לא ברור? לא רק בגלל ההתנהגות. יש מאבק בין רחל ללאה, שממשיך בין בני רחל לבני לאה. אז הוא...
מה?
בין שתי השיטות, בין השיטה הקוסמופוליטית לשיטה הלאומית. ודאי, הרי ככה זה הוסבר אתמול בשיעור שהיה במוסד הרב קוק על רחל אימנו, כן? היה שיעור במוסד הרב קוק על ההבדל בין רחל ללאה, והסברנו שזה בעצם המחלוקת בין השיטות, עוד בין האחיות, כן? עכשיו אפשר להבין, כן, הרבה מאוד דברים שקורים בכל הסיפור של יעקב ואחיו, של יוסף ואחיו מסביב לבנימין. פה מישהו אמר שדבר ראשון שהוא שאל זה אם האבא חי. לא כתוב שהוא שאל את זה. בינתיים לא ראינו. בסדר? יש... טוב, כאן אני מדלג על כל הסיפור הזה שהם מתווכחים עם יעקב, עם להביא את בנימין או לא להביא את בנימין. בסוף בנימין מובא למצרים. כן? נא להסתכל בפרק מם ג' פסוק תדבר. ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשני כסף לקחו בידם ואת בנימין ויקומו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף. בכלל יש גם שאלה, כן, נאמר לפני כן הפסוקים שדילגתי עליהם שיוסף שם להם את כספם בחזרה בהמתחות. איך הם הסבירו את זה? שהכסף חזר. כן, בחור, אבל איך אלוהים עשה לנו את זה? מי שם את הכסף בהמתחות? לא, אבל מה הם חושבים? מה? חושבים שאחד מן האחים גנב את הכסף, יחזיר אותו בחזר. לא יודעים איזה אח. מה? או שמנסים להפעיל אותם, או שאחד מן האחים בעצמו גנב, ויחזיר את הכסף. כן? לא ברור. טוב, בואו נמשיך הלאה. פסוק תדבר. וירא יוסף איתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו, הווה את האנשים הביתה ודווח טבח ואכן כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. והם מתחילים להיכנס לחרדות, כן? פסוק י"ח, ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף עכשיו במתחותינו בתחילה, אנחנו מובאים להתגולל עלינו, לנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. כלומר, יש פה כוונה של יוסף להכניס אותם לחרדה כזאת שהם יבקשו לברוח כמה שיותר מהר ממצרים. בסוף, מה מתברר? ובנוסף לכך, יוסף שם את גביע הכסף שלו בהמתחת בנימין. כן? אתם מכירים את הסיפור, לכן אני לא קורא את הפסוקים בפנים. סיפור יפה וארוך. כן? יוסף מצווה לאשר על ביתו, לשים את גביע הכסף בהמתחתו של בנימין, ולרדוף אחרי האחים, ולשאול אותם למה גנבתם לא רק את הכסף אלא גם את גביע הכסף של אדוני. הוא מבקשה תבדוק, הוא פותח, מוצא את הכסף, את הגביע בהמתחת בנימין. מה חושבים האחים? שהגנב זה בנימין. והוא לא היה פעם שעברה, נכון, אבל הרעיון שיכול להיות שאחד מהם גונב, זה רעיון שהתחיל לעלות להם בראש, ויש אפילו בחז"ל שהאחים נתנו מכות לבנימין. נתנו לו מכות בין כתפיו. ואכן זכה ובין כתפיו שכן. ואמרו לו, גנב בן גנבת. אמך גנבה את הטרפים, ואתה גנבת את הגביע. כן, זה בחז"ל, במדרש. מה? מה זה? יוסף לא היה שם. אבל כשהגיע השוטר, גם יוסף אולי, לא יודע, זה מחזק אולי את העוינות שלהם כלפי יוסף. אומר, אבל אתה עושה את הצרות במשפחה. אמא שלך עשתה צרות, וגם אתה עושה צרות. זאת אומרת שהתוכנית של יוסף הולכת מצוין כאן. בעצם, למה מצפה יוסף בשלב הזה? לניתוק מוחלט, לתהום פעורה בין אחיו לבין בנימין. כשהם יראו איזה צרות עושה בנימין, הם יהיו מוכנים לוותר עליו. והדבר מפורש פה בסוף הפרשה, בפרק מ"ד, פסוק ט"ז: ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, שתראו את הנאום המצטדק של יוסף, אבל מה הוא מתכוון לעשות? חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. מה חושב יוסף שתהיה תגובת יהודה? שבאמת הם ילכו. כלומר, תמיד אנחנו מפרשים שיוסף עשה את כל זה כדי להחזיר אותם בתשובה. זה נכון שכל מה שהוא עשה זה יחזיר אותם בעל כורחו של יוסף בתשובה. הוא לא תכנן את זה. הוא מבחינתו מתכוון לנתק בין בנימין לבין המשפחה. ואז מה שיקרה, שבנימין ימשיך את חייו במצרים עם יוסף, יצטרף לתוכנית של יוסף, ולעולם יוסף לא יפגוש יותר את משפחתו. כן. אתה צודק, זה מה שההשגחה רצתה שיהיה שם. למה הקדוש ברוך הוא סידר שיוסף ירצה לנתק את בנימין? כי הקדוש ברוך הוא רצה להעמיד אותם בניסיון. אז יוסף מצטרף שלא מדעתו לתוכנית אלוהית המחזירה אותם בתשובה. אבל הוא מבחינתו, היותר פשוט זה לומר שהוא לא רוצה קשר איתם. מה שמאוד מעניין זה שקריאת התורה מסתיימת כאן. קריאת התורה של פרשת מקץ. כל שנה אותו מתח. כל שנה, כן. סברים על אישה זקנה ש... כל שנה, ככה בסוף הפרשה, מתחילה לבכות, מה יהיה? עד שבוע הבא, זה בסדר, כן? והשאלה באמת, למה להפסיק כאן? זה באמת באמצע העניין. לפי מה שלמדנו על סדר הפרשיות, וישב מקץ ויגש ויחי. וישב, זאת נפילתו של יהודה. ומקץ, זאת עלייתו של יוסף. כך ששתי הפרשיות האלה הן פרשיות יוספיות שבאות לטובת דמותו של יוסף. אפשר לומר שבפסוק הזה, ואתם עלו לשלום אל אביכם, הגיע יוסף אל פסגת ההצלחה. מהפסוק הבא, מהפסוק הראשון של פרשת ויגש, מתחילה נפילתו של יוסף. לכל אורך פרשת ויגש, ופרשת ויחי היא עלייתו של יהודה לכל אורך פרשת ויחי. כך שזה בעצם ארבע מערכות שבאות לברר מה ההלכה בין יוסף ליהודה. כן. מה? הפסגה. שכאן הוא עשוי להצליח בתוכניתו. כן? אם באמת יהודה יוותר, יוסף ניצח. כן? רק שבפסוק הבא מגלה שמשהו השתבש בתוכנית של יוסף והכל השתנה. כן. מה? אנחנו עוד לא למדנו. בינתיים אנחנו בשלב של יוסף. בינתיים יוסף מנצח בגדול. אבל סוף הספר עוד לא למדנו. אז נצטרך ללמוד, כן, נצטרך ללמוד מה קרה שם. בסדר? אז תן לנו ללמוד את פרשיות ויגש ויחי, ואז יהיה בסדר. כן.
יש
זאת השאלה שהוא שואל, האם יש ללמוד משהו מיוסף או לא? והתשובה היא שאנחנו נלמד פרשיות ויגש ויחי ונדע מה יש ללמוד מיוסף ומה אין ללמוד מיוסף. כן. מכיוון שבנימין הוא בנה של רחל כמוהו, הוא עשוי כמוהו להצטרף לתוכנית שלו. אני אסביר. בעצם, על מה רבים האחים בסופו של דבר? הם רבים על בנימין. יש איזשהו סוד באישיות של בנימין. איך אומר יהודה בפרשת ויגש? בפרק מ"ד פסוק ל', ועתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתי ונפשו קשורה בנפשו. הנפש של יעקב קשורה בנפש של בנימין. זאת אומרת שהגורל של האומה יוכרע על פי מקומו של בנימין בהיסטוריה. אם בנימין יצטרף אל יוסף, כל ההיסטוריה היהודית, יותר נכון הישראלית, תהיה ההיסטוריה של יוסף. ואם בנימין מצטרף אל יהודה, אז כל ההיסטוריה הישראלית תהיה היסטוריה של שבט יהודה. ובהיסטוריה הדבר הזה הוא עוברה. בזמנו של דוד המלך היה אדם משבט בנימין ושמו שבע בן בכרי. זוכרים? שבע בן בכרי. והוא עשה איזשהו פילוג בתוך הממלכה של דוד, סחב איתו את כל שבטי ישראל חוץ משבט יהודה, וגם שבט בנימין התפלג מממלכת דוד. ואם זה היה מצליח, הרי זה לא הצליח, יואב רדף אחרי שבע בן בכרי והרג אותו. אבל אם זה היה מצליח, שבט יהודה היה יוצא מן ההיסטוריה היהודית. למעשה קרה משהו אחר, אחרי ימי שלמה הייתה התפלגות אחרת של הממלכה, ממלכת יהודה בדרום וממלכת ישראל בצפון. ומה עם בנימין? הצטרף ליהודה. אז עשרת שבטי הצפון יצאו מן ההיסטוריה. כלומר, במקום שבו נמצא בנימין, שם שורה שכינה, ונפשו קשורה בנפשו. הוא יכול להיות המאחד, אבל אם אין ייחוד, אז לאן שבנימין הולך, שם הולכת ההיסטוריה. מעניין, כשהנביא, אחיה השילוני, קרא את המעיל, את מעילו לשני מעשר קראים, והוא אמר לשלמה המלך, הוא אמר, אחרי שתמות הממלכה שלך תתפלג, עשרה שבטים ילכו לצפון ואת שבט יהודה אני אשאיר לך. אם יש 12 קרים, עשרה לצפון ואת שבט יהודה לדרום, חסר לי קרע אחד, זה בנימין. מה התכוון אחיה השילוני? בנימין יחליט לבד, אין נבואה בשבילו. לאן שבנימין ילך, שם תהיה ההיסטוריה. למזלנו שבט יהודה, בנימין יצטרף איתנו. יכול להיות, הוא שותק. עכשיו, מה שמעניין שבסופו של דבר, אם יש גורם שעשוי לאחד בין חלקי האומה והפילוגים של האומה, זה דווקא שבט בנימין. מה יש לבנימין יותר מכולם? שתי נקודות. אחת, שהוא הצבר, כלומר הוא היחיד מבין השבטים שנולד בארץ, אז הוא ישראל האמיתי. דבר נוסף, הוא הצעיר, כולם קוראים לו הנער, הילד, למרות שהילד הזה היה סבא בזמן שקרה כל הסיפור הזה, כן? כבר היו לו נכדים. אבל הילד הזה הוא היהודי של העתיד. כלומר, מי שהוא ילד זה מי שמייצג את הזהות הישראלית העתידית. לכן כולם רבים על הנוער. כן? איפה שהנוער יהיה, שם העתיד של האומה. כן. מסביב לבנימין. נילחם בו. מה? נכון, אז כשבאמת הייתה סכנה ששבט בנימין ייכחד מן העולם, אז כל עם ישראל פתאום נכנס למשבר. מה שיובד שבט משבט מישראל לא יכול להיות, אז חיפשו איזה משהו. בסדר? מצאו בסוף. כן, כדי לאחד את השבטים. כן.
למה היה חייב שכל השבטים יהיה פילוגים ובלי זה? למה אפשר שכולם יהיו ביחד?
כי יש 12 סוגי זהות יהודית. לפחות, אם לא 70, כן, כפי שאנחנו אומרים 70 נפש. כלומר, ריבוי הזהויות זה נתון של הטבע. והאתגר של השלום זה לא לאחד את כולם לדגם אחיד, אלא לחבר את כולם לגורם מאחד. בסדר? למשל, יש בחושן של הכהן הגדול יש 12 אבנים, כל אבן סוג אחר, צבע אחר. אם תחסר אבן אחת, מה יקרה? אורים ותומים לא יאירו. אם אולי נעשה את כל האבנים אותו דבר, או נעשה אבן אחת גדולה, לא יעזור, לא יהיו אורים ותומים. יש השראת שכינה במקום שיש כבוד לשונות של כל אחד. כן, בבקשה. תראה, בזמן ששבט יהודה היה נפרד מעשרת השבטים, זה בעצם עד היום כמעט, אז לא הייתה לנו ברירה, קיימנו בתוכנו את הפונקציות של 12 השבטים. אז הרב קוק אומר בהספד שלו להרצל, אז הוא אומר שהחילונים והדתיים, אז זה יוסף יהודה, כן? זה בתוך שבט יהודה, אבל זה לא יוסף המקורי. יוסף המקורי זה עשרת השבטים. עשרת השבטים הם נמצאים רחוק מאיתנו, מעבר להרים. מי יודע? כן? בטוח שזה בלגע. כן. מה? מה? שבט בנימין הוא שבט הכהונה. לא שרת השכינה, אלא בחלקו של בנימין. טוב, כי המקדש הוא אקסטרה טריטוריאלי. המקדש זה לא מקום של העולם הזה. בנימין הוא בעולם הזה. מה? זה שייך לו ולא שייך לו. כלומר, שבט בנימין, מבחינה גיאוגרפית, נמצא בין דן, ראובן, אפרים ויהודה, כמו ששבט לוי במדבר היה בין מחנה דן, מחנה אפרים, מחנה ראובן ומחנה יהודה. כלומר, בחלקו נמצאת הכהונה. זה מה שאני אסביר לך. כי המקדש לא שייך באופן מוחלט לעולם הזה. המקדש זה מעלה יותר עליונה מארץ ישראל. כן? בית המקדש מקודש מארץ ישראל. לכן צריכה להיות שם אישיות שאיננה כל כך מהעולם הזה, הכהן. לוי גם כן עשה מלחמה עם כל ישראל פעמיים, בעגל ובזמן החשמונאים. פה לא רבים על לוי. נכון. כי לוי במצרים הוא נספחת של יוסף, הוא אבי הגולה. בואו נמשיך. אם כן, המאבק כאן מגיע לסיום. עכשיו, מה בעצם סבר יוסף? יוסף סבר, כפי שלמדנו בתחילת הלימוד עליו, שתקופת האבות לא הסתיימה. זאת אומרת, כשם שאברהם דחה את לוט מעליו, יצחק דחה את ישמעאל, יעקב דחה את עשיו, סובר יוסף שזמן הבירור עדיין ממשיך, לא הסתיים, ולכן, לפי שיטתו, בני רחל דוחים את בני לאה. ואז הוא חושב שהסגולה ממשיכה דרכו. הדבר שיוסף לא ידע, שיהודה בינתיים עבד על נושא חדש, על הנושא של הערבות. כל ישראל ערבים זה לזה. וזה מה שיהודה אמר ליעקב במצרים, אנוכי הערבנו. כלומר, אני בעד הערבות הכלל ישראלית, ואז אם זה כך, זה סימן שכלל ישראל כבר נולד. לכן, ליוסף זה לא יעזור. אמנם יש לו קשר דם עם בנימין גדול יותר מהקשר שיש ליהודה עם בנימין. אבל ליהודה יש כבר קשר נשמתי. דרך נשמת הכלל עם בנימין, ולכן יהודה לא יוותר. ברגע שיהודה איננו מוותר, יוסף מוכרח לוותר ולחזור אל המשפחה. בעצם זה היה שינוי של שיטתו. כן, בואו נראה לרגע אחד בפרק ממה פסוק ב', ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. למה הוא בכה? מה? כי שיטתו נכשלה. ואנחנו נראה עד כמה ששיטתו נכשלה. בואו נראה בדברי יהודה. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליכה רפיך בעבדך, כי חמוך כפרעה. חז"ל אומרים דבר יפה בתנחומה, שהאיום של יהודה היה, אם אינך מניח את בנימין, אמלא את כל השווקים של מצרים בדם. אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים איננה שכם. אם אתה מחריב את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. זאת אומרת, קודם כל האחים ידעו מה זה מצרים. זה היה התמצית של התרבות העולמית. אבל האיום של יהודה הוא מובן. לך, יוסף, מצרים חביבה. אז אני אהרוס לך את כל התוכניות. לא תהיה מצרים. איפה תפעל? הוא לא יודע שזה יוסף. על פי הנגלה הוא לא יודע שזה יוסף. על פי הנסתר ודאי שהוא יודע. חז"ל אמרו, ויגש אליו יהודה, כי הנה המלאכים נועדו. שני מלאכים נפגשים. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד נמצאים שם. אז זה שבנגלה הוא לא יודע, זה לא אומר שבנסתר הוא לא יודע. בסדר? הרי גם חז"ל אומרים שיוסף אמר לו, אמר לו ליהודה, שכל מה שהוא רוצה להציל את בנימין זה בגלל שיש לו רגשות אשמה, בגלל פרשת תמר וכל מיני דברים כאלה, כן? יוסף דיבר איתו ישירות על הדברים. אבל בואו נראה דברים נוספים. פסוק י"ט, אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אבוח? ואת אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת, ויוותרו לבדו לאמו ואביו אהבו. ואת אומר אל עבדיך, הורידו אליי ואשימה עיני עליו. ואת אומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, עזב את אביו המת. ואת אומר אל עבדיך, אם לא יורד אחרי המלכה הקטון איתכם, לא תשאו לראות פניי. כל הדברים האלה נראים מיותרים. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, פנגד לו את דברי אדוני, ויאמר אבינו, שובו שיבו לנו מהתוכל, ואת אומר, לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי, ואומר אך תרוף תורה, ולא ראיתיו עד הנה. המשפט הזה, מה אומר? שיעקב איננו יודע מה קרה ליוסף. זאת הפעם הראשונה בחיים של יוסף שהוא שומע שאביו איננו יודע מה קרה לו. מה? ואומר, אך תור, אך תור. מה זה אומר? אני חושב. ואומר, זה לא אמרתי שיתרפו אותו. ואומר את האותו, לא ראיתי בדהנה, לא יודע מה קרה לו. זאת אומרת שאביו לא היה בעסק של מכירתו או של זריקתו לבור. לראשונה יוסף מבין שאם כן במשך 22 שנה הוא טעה בזה שהוא לא התקשר לאבא שלו. תראו את התגובה של יוסף כשהוא מתגלה אל אחיו, בפרק מ"ה פסוק ג', ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. שאלה לכאורה לא במקום, כי הוא כבר שאל אותם את השאלה הזאת כשהם הגיעו, ומאז הם לא חזרו לארץ ישראל. הוא שאל, ומה שלום אחיכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי. ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי. מאז שהם אמרו לו את זה, הם לא הספיקו לחזור לכנען כדי לדעת אם הוא עדיין חי. אז מה משמעות השאלה העוד אבי חי? לראשונה זה מתחיל להיות משמעותי עבורו. ברור? זאת אומרת שפה יוסף מוכרח לחזור בתשובה אל המשפחה. יוסף היה צדיק גמור. מה יהודה היה? בעל תשובה. מי יותר גדול, בעל תשובה או צדיק גמור? תלוי מחלוקת. יש בגמרא מי שאומר שצדיק גמור גדול, מי שאומר בעל תשובה גדול יותר. כלומר, או יוסף או יהודה. אבל יוסף לא יודע מה זה לחזור בתשובה, כי הוא צדיק גמור. הוא צריך כדי לחזור בתשובה אל משפחתו מצדקותו, הוא צריך ללמוד את זה מבעל תשובה. מי לימד את יוסף את סוד התשובה? יהודה. מה הגורם המלכד? בנימין. מכאן ואילך, מערכת היחסים בין יוסף ליהודה מקבלת אופי אחר לגמרי מכל מה שהיה עד עכשיו, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.